פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
יום חמישי, אור ליום שישי, לפרשת בראשית, התחלות חדשות, זו גם התחלה חדשה שלנו לזמן חורף, תפשין, פי א', שלום לך אבי בולפן רחובות.
שלום, כל ההתחלות קשות, אבל התחלה בקורונה קשה על אחת כמה וכמה, כמה פעמים חיטאת את האולפן?
חוטאים ומחטאים ומתחטאים, והיא רצון שכל חטאינו יתחפרו כמו שאנחנו מחטאים.
מזל שלי שאני באולפן הביתי, אז לפחות חצי צרה.
זה הפריבילגיה, אבל אנחנו צריכים רק להתמקד בנושאים שמעניינים את המאזינים שלנו. בנושא המרכזי זה מה שעומד להיות כאן, מוכרז כנראה עד יום שישי בבוקר, אולי כבר שעה אחרי התוכנית כבר נדע את זה. אנחנו הולכים להיות ערים אדומות, אבי, ומדובר הפעם על סגר קשה ונוקשה. למה הממשלה הזדונית עושה לנו את זה?
היא עושה לנו את זה או שאנחנו עושים את זה לעצמנו? הרי היו 100 רשויות שהוכרזו כערים אדומות. אתה יודע מה? התחלנו לדבר על זה אצל אבי מימרן השבוע. אני גם גר בעיר שהייתה אדומה מספטמבר. היא הייתה אדומה, אגב, בגלל האוכלוסייה החרדית, לא נעים נאמר, אבל אנחנו בתוך המשפחה של הציבור הליטאי, למשל אין כאן נציג אחד בעירייה, אולי חצי נציג, אבל הצליחו להפוך עיר מירוקה לאדומה. שווה דיבור בפני עצמו, אבל איך הצליחו להוריד את הממדים? ואני מדבר על ראש עיריית רחובות הנהדר, חובש הכיפה השחורה רחמים אלול, אתה יודע מה ממנו יראו וכך יעשו, ואתה בטח זוכר שדרי התחנן בפניו בשעתו שהוא יהיה מנכ״ל משרד הפנים, מנכ״ל מינהל התכנון, תאמין לי שדרי ישים אותו הרגע כמנטור הקורונה של ראשי הערים החרדיות. אז הנה מה שהוא עשה בשעה שראשי הערים החרדיות רצו לבכות בתקשורת. בראש עיר, שם על שינון, שלח את זה לכל הטלפונים בעיר, אמר כל תושב שרואה הפרה שהתקשר, הפקחים מגיעים תוך שנייה, עם אפס סובלנות, אפרופו מה שראינו אתמול בירושלים, לא נעים, אני נגד אלימות, אבל עם אפס סובלנות, צריכים להיות קצת יותר עדינים, אבל אפס סובלנות וכנסות, פותחים לך מתחמי בדיקה שכל אחד יכול לבוא, ואין שלך תורים כמו לא יודע מה, ולא אומרים מה דעשה מה, או אני לא יודע מי העירייה מממנת את זה, במקום ללכת לעשות פוילישטיק עם משרד הפנים, מי יביא את הצללות לבתי הכנסת ויגזור בדרך קופוני, מי יעבור דרך ינקלביץ' וישיר אצלו קצת בעירייה, אנחנו יודעים איך זה עובד ברשויות החרדיות. אז אם היו לנו ראשי ערים, אני אומר לך שנרתמים על אמת, ולוקחים את זה כמשימה בגיבוי חברי הכנסת, לא היינו היום ערים אדומות. אבל כל אחד בקומבינה, איך המוסד הזה יוכל לפתוח, ואיך האדמור הזה יוכל לעשות אירוע, בזה הם עסוקים כל היום, אנחנו יודעים איך זה. העיקר לרוץ אחר כך,
להציג פנים יפות בתקשורת. יש ראשי ערים שעובדים מאוד קשה בעניין הזה. אחד נסע לאומן לשבועיים והתפלל על עירו, אני מניח שהתפילות התקבלו. אחד התראיין בערוץ 13 ודיבר נגד נתניהו, אז אי אפשר להגיד שהם לא עושים שום דבר.
תשמע, תראה, גם להשים אותם אי אפשר, בגלל שבסוף, איך אומרים לנו ראשי הערים, בסוף זה הציבור שלנו, זה המצביעים שלנו, אני בגל הראשון הלכתי עד הסוף, ביד קשה, אבל אומרים לי, בוא נה, השתגעת, אנחנו לא נצביע לך יותר, מה אנחנו יכולים לעשות? אוקיי, אז זו הבעיה, תסתכל בערים, מה? אני מאמין שגם בית שמש תצא בקרוב מהרשימה, כי יש שם ראשת עיר שהיא לא באה מהמגזר, ואין לה בעיה לנקוט יד קצת יותר קשה, למרות שראיתי שהיא עדיין ברשימה.
כן, בית שמש ברשימה, אבל תהיה שם כמו בירושלים חלוקה חלוקה לפי שכונות. אגב, אני רוצה לומר לך,
אגב, ארנוף למשל, ארנוף לא ברשימה, נכון?
אני, יש לי חדשות בשבילך, אני לפני השידור הזה התקשרתי למוקד בעיריית ירושלים, ביקשתי את רשימת השכונות האדומות, מתברר שמהחרדיות יש שם רק שכונה אחת, רמת שלמה. עכשיו, בשכונות אחרות, או שעבדו על העירייה, כי הם, אתה יודע, הם לא עושים בדיקות, לא נדבקים, מתאשפזים בבית, לא מעבירים נתונים, אני לא יודע מה, אבל בתכלס יש רק שכונה אחת שנחשבת אדומה, ואם מדובר בשכונה אחת, אז אפשר להתלבש עליה, להוריד את שרשראות ההדבקה, ואתה יודע מה, נחמה פרוטה תהיה לנו, אני שומע את השרים בממשלה מדברים על הקלות, וזה רוצה חתונות, וזה רוצה נסיעות לחוץ לארץ, וזה רוצה לפתוח את מערכת החינוך, מה שיקרה הוא שאם כל הקלות האלה יתקבלו, שבעוד שבועיים אנחנו החרדים לא נהיה לבד ערים אדומות, יצטרפו אלינו ערים נוספות, הרי הם מכירים את הריטואל הזה, משחררים ופותחים, וכל אחד לוביסט מושך זה לחתונות.
כמה שדיברנו נגד ביבי, אני אומר לך, אני מרגיש שהוא האיש הנכון מהבחינה הזאת. אין מנוס מלהשאיר סגר. אתה יודע, אני גם בסוף גם מעסיק בכובעי האחר, זה קשה, זה כמעט בלתי אפשרי. אבל בסוף, אם אנחנו רוצים לחיות, לשמור על החיים של ההורים שלנו, אנחנו רואים מה קורה למי שחולה 20%, סוחבים עם זה הלאה, את זה הלאה. בסוף אין מה לעשות, צריך לסגור כמה שאפשר. לשמור כמה שאפשר, ואתה יודע, מה שמעצבן, בוא נגלה כבר קדימה, ביקשנו את יעקב מרגי שיעלה אצלנו, למרות שזו פתיחת עונה, ואת יודע, המפיקה אומרת לך, תביא את השראות, השר הזה, כי הוא מדבר מגרונם, שתדע מה, נגיד לפחות חצי מהציבור החרדי שמתפוצץ. תדע, 60% לפחות שומרים מכל משמר, רואים את האנרכיסטים המטורפים האלה, מכחישי הקורונה ומנצלי השואה, וחלק יש להם גם נציגים בכנסת, והם דופקים את כולנו, כי כולנו נמצאים באותן ערים. ואין אף אחד ביהדות התורה, אולי יעקב אשר, אני יודע, אולי קצת פינדרוס פה ושם, שקם וזועק את זעקת הציבור שלו, נאמר לך, אנשים לא יצביעו יותר יהדות התורה, יעקב. אנשים שפויים, שתמיד שנים שמו ג', לא יצביעו למפלגה הזאת, שיש שם או מכחישי קורונה שלא מתביישים לומר את דברם, או פחדנים שבורחים מכל זירה, ומשאירים את הכל לדרי וליעקב אשר.
טוב, זה עניין של בעיה של חינוך של ציבור, וכמו שאמרת, אם המצביעים עצמם לא רוצים, אבל אתה יודע מה בסוף יכריע את העניין? יכריע את העניין השיקול הכלכלי, אם יהיה ערים אדומות, והכלכלה חס ושלום תקרוס שם, יפרוץ מרד, אבל לא נגד, נגד הממשלה, אלא נגד מי שאחראי לכך, שלא יוצאים מההגדרה של ערים אדומות. הפעם הרי נתניהו, תראה, בוא נשים את הדברים על השולחן.
נתניהו רק יפרוץ מרד, בביתר יפרוץ מרד.
תשמע שאין מה לאכול, מדברים הפעם על סגר חמור מאוד, יותר מראשון, אתה תוכל לצאת רק עם אישורי מעבר.
אז יצאו להפגנות.
אה, זה נכון. באמת תודה לבלפוריסטים, באמת חאות כבול. אבל בוא נתייחס לנקודה בשורשה. מה יכולים לעשות פה בבית הכלכלי? אז הרי יסגרו את זה מכל הכיוונים, ויחכו עד שנוריד את התחלואה. אם לא נוריד את התחלואה, אז פשוט הסגר הזה יישאר.
תשמע, הדוגמה, המודל שלנו זה הערבים. הם היו יותר גרועים מאיתנו. ווואלה, הצליחו להוריד. אני עשיתי תחקיר השבוע, הלכתי לאחמד טיבי, לאחרים. שם הייתה התגייסות של כל הנציגות. אתה ראית משהו שלא רואים אצל הערבים. הערבים בחיינים יותר מאיתנו. הם תמיד מתלוננים, אכלו לי, שתו לי. פה ההפך קרה. הם דיברו רק פנימה לתוך המגזר. אמרו, אל תעשו חתונות, אל תלכו למסגדים, להבדיל כמובן, אל תעשו כלום. וזה חלחל. נכון שיש בשוליים איזה 10-15% שמזלזלים, אבל זה חלחל, וגם מי שמזלזל מתבייש. בהתחלה הם יראו כאילו הם נגד ביבי, הנה אנחנו עושים חתונות על אפכם וחמתכם. מתו שם אנשים, ההנהגה תפסה פיקוד. מי אצלנו תופס פיקוד? תן לי שם אחד. שם אחד של מישהו שעד הסוף
דרי שנשאר בקבינט, אבל אני
בעיקר דרי, יעקב אשר אפשר לומר, אני יודע, פינדרוס פה ושם אומר, ויש לך את החקים מהשורה השנייה, מרגי, מלכיאלי, ארבל, שמדברים לעניין, אבל האלה שהתרגלנו לראות אותם נוסעים בנטל נלמו.
טוב, דיברנו על המחיר הכלכלי שאנחנו עומדים לשלם בעקבות הסגר על ערים אדומות, בוא נדבר על המחיר הפוליטי. הרי אנחנו רואים שהממשלה הזאת מטה ליפול, בכל אחד תוקע בסכינים אחד בשני, גנץ רוצה להקים ועדת בדיקה לצוללות, ואני מניח שנתניהו יקים ועדת בדיקה לפרשת המימד החמישי. ככה זה לא ילך הרבה זמן, אנחנו לקראת בחירות בסוף החורף הזה. נתניהו כנראה ישלם מחיר, אבל זה לא כך מדאיג אותי, הוא מספיק זמן בשלטון. מי שישלם מחיר זה גם אנחנו. הרי השנאה היום זה כבר לא, אתה יודע, רמת אביב והקרמיאל, המאוזים של ליברמן ולפיד, זה כמעט כל הארץ.
אני לא מאמין לסקרים שבנט המרוויח הגדול. ברגע האמת, ליברמן יצא עם הקמפיין שלו, ואני שמעתי מבכיר בישראל ביתנו נגיד, כן, זה לא יהיה אנטי, זה יהיה בעד. בעד הרצון לחיות כמו בן אדם בארץ הזאת, בלי לחשוש מכל מיני, אנחנו מדברים תמיד על בלפור, בסדר, אבל בוא, בסוף הציבור רואה את הערים החרדיות האדומות, ורואה את המראות בחסידויות. אין מה לדבר, וזה מה שהם ירו בקמפיין. ואז הוא יגרוף את הקולות ברגע האמת, גם של ציבור מסורתי שאוהב אותנו, מה שנקרא ישראל השנייה, שאוהב אותנו, אבל הוא פשוט לא מבין מה קורה אצלנו.
אז בואו נסכם את זה בנאמר, נסכם את זה בנאמר שאם אין אנו לנו, מי לנו, ואם לא ניקח משמעת עצמית ולא נוריד את אחוזי התחלואה, וכפי שציינתי יש מקומות בירושלים שכבר עשו את זה, אז נספוג גם מעלומות כלכליות וגם מעלומות פוליטיות, ואז אולי נלמד את הלקח.
ואני אומר לראשי הערים, תפסיקו להתראיין, תפסיקו לבלבל את המוח של מזלזלים, ולהסביר למה, ולהתחמק, ולחשוב שהתקשורת תלטף אתכם. קחו אחריות, קחו פיקוד. קחו פיקוד על הערים שלכם, אם לא אתם אז מי?
אם לא, אם לא הם, אז אנחנו, כל אחד שישמור על עצמו וינסה להוריד את התחלואה אצלו בבית. אנחנו נצא לפרסומות, מיד לאחר מכן יהיה איתנו חבר הכנסת הרב יעקב מרגי, בדרך כלל מוצאים ממנו כותרות, אני מאמין שנצליח לעשות את זה גם הפעם. יישארו עמנו.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום. כל
חי ועיריית ירושלים מזמינים אתכם להתחבר למעמד הגמר בתחרות לכתיבה ויצירה הלכתית. פרס הראשון לציון לזכרו של מרן הראשון לציון רבי עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה. במעמד מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל, הגאון הרב יצחק יוסף שליטה, ובהשתתפות ראש העיר ירושלים מר משה לאון, שר הפנים הרב אריה דרי וסגן ממלא מקום ראש העיר הרב צביקה כהן. ליווי אומנותי של גדולי הזמר שלמה כהן וחיים ישראל, האירוע יתקיים ביום שלישי הקרוב ב-8 בערב, ויועבר בשידור חי כאן בכל חי. כוכב קטן
מאיר. תורמים לחולים וזוכים לברכת הרב קניבסקי. התורם לחולים מידה כנגד מידה. לא יהיו בעזרת השם חולים בביתו. חייגו עכשיו לקופת העיר והעבירו תרומתכם עבור קרן והסירותי. 1-800-39-47-47.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל.
גם בסגר, שיפודי נתנאל איתכם. יריד אוכל מוכן לשבת, ביום שישי מהשעה 7 בבוקר.
50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדץ בית יוסף, משגיח צמוד במקום. למשלוחים חייגו כוכבי 90-89.
שיפודי נתנאל.
אתם הולכים ברחוב והעיניים שלכם מטיילות לשילוט חוצות? הגיע הזמן לעשות את מה שאתם באמת רוצים. הבית ספר החרדי מזמין אתכם למחזור מספר 14 של הקורס המצליח, פרסום קריאיטיב ויחסי ציבור. ללמוד מאנשי המקצוע הטובים ביותר ולהפוך לפרסומאים ולאנשי יחסי ציבור מובילים בדיוק כמו שאתם חולמים. הצטרפו לבוגרים הרבים שלנו שכבר עובדים ומצליחים בתחום. קורס לגברים, ועכשיו גם לנשים. למפגש ייעוץ ופרטים חייגו לבית ספר. 03-579-2111. פרסום ויחסי ציבור לומדים רק בבית ספר של איגוד חברות הפרסום. 03-579-2111.
השנה חוגגים עם משפחה. מחלקת המנויים של עיתון משפחה מבשלת לכם מבצע חגיגי במיוחד. ועכשיו חותמים על מינוי דו שנתי ומקבלים סט סירים 10 חלקים וגם סט סכיני שף מבית נאמן במתנה. חייגו עכשיו כוכבי 6485. משפחה, שווה להיות מנוי.
הקורונה מרחפת בעולם. ארגון יד עזרה ושולמית לא עוזב את החולים. בזכותכם תורמים חשובים תמכנו עד כה בכ-22,365 חולי קורונה. בארוחות מבושלות, חטיפים לילדים, שתייה מתוקה ועוד. אלפי חולים מודים לכם מכל הלב. יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
הילדים אהבו את עוגת השוקולד והבגדים עוד יותר?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101, אבקת גביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון.
נועם אחד, זורם ברגע אחד. כוכבית 85-10.
שלוש עליכם ואחת עלינו. מבצע שלוש ועוד אחת מתנה על מגוון אריזות קפה ליד ושוקולית. אל תפספסו ברשתות השיווק המשתתפות במבצע. כפוף לתנאי המבצע. קפה ליד.
עכשיו איתכם פילפוליטיקה עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שלום וערב טוב ליושב ראש ועדת הכלכלה, חבר הכנסת יעקב מרגי.
ערב טוב לכם, אבי יעקב, ולכל המאזינים.
ערב טוב לך, הרב מרגי, אתה בין החכים היחידים שפעילים בטוויטר.
רגע, יעקב, אני יכול להגיד לך משהו, יעקב ריבלין, שיעקב מרגי אמר לי השבוע כשהוא פגש אותי.
נו, ספר, ספר.
הוא דרש בשלומך.
יפה.
הוא שאל אם אתה צריך ללכת לרופא שיניים.
מדוע?
יעקב, התקלתי אותך, יעקב מרגי, אתה יכול להסביר לו למה?
כי
לאחרונה הוא אומר שאתה לא מספיק נושך.
טוב,
אולי בגלל המסכה, אני לא יודע.
בוא נבדוק את זה, ומיד נתחיל בשאלה הראשונה. אתה מהח"כים היחידים שפעילים ממש בטוויטר, אבל אתה יודע, בטוויטר שולפים דברים, אחר כך מצטערים עליהם. אתמול אתה צייצת שאתה קורא לדרי לא לתמוך בקואליציה, מי יתקשר אליך כדי שתמחק את הציוץ הזה? לא, דרי, ברק סרי?
אני אומר לך. אני לא מחקתי, תיקנתי אותו. כי בכל אנשים קודמים, למה מחקת? לא מחקתי. תיקנתי אותו. צייצתי ציוץ, אם בטוויטר את האפשרות לתקן, ציוץ קיים, הייתי עושה זאת.
כן, אבל הורדת את החלק המשמעותי שאתה קורא לדרי לא לתמוך בקואליציה.
תשאל אותי, מה קרה שצייצתי? השאלה שמעת, מה קרה שצייצתי? אני הרגשתי מתחוללת שריפה בחברה הישראלית, ברחוב החרדי. ברחוב החרדי, שריפה. והייתי חייב לשפוך כמויות ענק של צוננים. אמרתי, מה שיכול להרגיע את הציבור החרדי על המראות. ואני בוא, לא קובע עמדה אם המשפחה הייתה תלית שכולה תחילת או לא, כרגע. התמונות היו מזעזעות, ההקלטות היו מזעזעות. גם בוא, גם אפשר להבין שהמשטרה הייתה צודקת, אבל לא חכמה. והתחוללה בערה ברחוב החרדי, ואנחנו קיבלנו את הריקושטים שלהם. וכך בחשבון שזה היה בעיצומו של יום שנשכבנו בכנסת על הגדר, לא להקים ועדת חקירה פרלמנטרית, שנדבר, ודאי תדבר איתי עליה בהמשך. הייתי חייב לציית ציוץ קיצוני. ודאי שאני לא מאמין בזה שאני צריך לפרוש מהממשלה. ודאי שאני לא צריך, אני לא מאמין בזה שאני צריך להתנגד להסכם. אבל הייתי חייב לציית ציוץ קיצוני שלא אופייני לי. אתה מכיר אותי. אני יכול להיות פרובוקטיב בדברים אחרים. ציוץ קיצוני מאוד כדי להרגיע קצת. וקיבלתי אחר כך ריקושטים של הרגעה.
וקיבלת אבל גם טלפון מיושב ראש המפלגה להגיד יעקב תרגיע?
לא, מברק סרי.
בוא אני אומר, אתה יודע מה ממי קיבלתי?
כן.
ואני יכול להראות לכם את זה ברגיעה, תבואו לכם בוואטסאפים. שני אברכים, סליחה אני שמשתמש בביטוי מושג כדי שתבין, מהמסטרים של החרדי, אברכים יקרים, מתוך הקסבה של האברכים של נתיבות, שהתקשרו אליי ואמרו לי, יעקב, אולי אתה מגזים. אמרתי, למה? אמרו לי, מה אתה חושב שהמשפחה תלית שכולה תחלת? אתה עוד התברך שהמשפחה לא תלית, לא תלית שכולה תחלת. ואז אמרתי, רגע, אומר, אז אמרתי, נו, מה אתם רוצים שאני אעשה? אומר, חוץ מזה, יש בעיה בציוד שלך. והוא אמר לי, אתה שופך את כל תשומת הלב, את כל האש, לארדר, כי אתה בעצמך לא מאמין שצריך לפרוש. אמרתי, אתה צודק.
עכשיו, רגע, אחרי שאתה קצת יודע יותר היום, ראינו את הסרטונים שהמשטרה פרסמה, אתה חושב שהמשטרה נהגה קשורה? כי הם אומרים שזרקו עליהם דברים.
עדיין לא. עדיין לא. גם אם זרקו עליה דברים, גם אם התנהלו בצורה בריונית ועבריינית, עדיין יש לי הבדל ציפיות בין עבריין לשוטר. אין שום הצדקה להשפלה. אין שום הצדקה לאלימות. כבוד האדם נרמס בניסיונות אכיפה ההזויים של המשטרה בחודשים האחרונים. כבודו של האדם נרמס, האדם החרדי.
ואתה מדבר לא רק, אתה יודע שהמשטרה נוהגת באלימות כלפי כולם, השמאל צועק שמרביצים לו בהפגנות, הימין, האתיופים, בוא נגיד שאני לא מכיר הפגנה אחת שהיה בה קצת חיכוך בין מפגינים לשוטרים, שהמשטרה לא, המשטרה זה גוף אלים מטבעו, כאילו, מה התחדש לך כאן משהו?
אמרת באחד המחת, הפגנות ואתיופים, ימנים וחרדים. אני מכיר את הגישה של השמאל כלפי קושי וחוזק האכיפה כלפי הפגנות של האתיופים, של הימין ושל החרדים. שם זה מותר, שם אין כבוד האדם, אין שום כלום. בהפגנות השמאל לא ראינו שום התקפה אלימה, שום התקפה אלימה, בסגנון שהחרדים חווים בחודשים האחרונים.
ראיתי חולדאי קיבל סריטה.
רגע, על פחות מזה, מהדורות החדשות רעשו וגעשו. אתם לא שמים לב שאנחנו חצי שנה מהנדסי תודעה עובדים שעות נוספות. כל ערוצי התקשורת הממלכתיים במרכאות כפולות וכפולות חילוניים לצורך הבנה של הציבור שלנו יושבים 24/7 על הנדסת התודעה של החברה הישראלית.
אבל הם מתבססים על נתונים. הנה, אתה רואה היום פורסמה רשימת הערים האדומות. כולן כמעט ללא יוצא מן הכלל.
אני לא מכחיש אותה.
אחת, חרדיות.
אבל אני שואל אותך שאלה. במקום לקיים את הדיון בתקשורת, מה עושה הממשלה כדי להתמודד עם התופעה הזו והסיוע לתת לכם? לא דיברנו, לא שמעתי במהדורת חדשות אחת שמדברים על נתוני התחלואה והערים האדומות החרדיות, על כתב אמיץ אחד, הגון אחד, שיבוא ויאמר מה הממשלה צריכה לעשות כדי לספק לחברה החרדית את התנאים ואת הכלים להתמודד עם ה... מעבר לזה שאני אומר לך, תעלה את כל ההקלטות מהארכיון של השבועות האחרונים, שאני אומר גם אצלך אבי בערוץ הכנסת, ואני אומר בצורה קשה ביותר, לגבי החלקים הסוררים בחברה החרדית, צריך סליחה לביטוי הרחובי, להיכנס בהם, לאכוף את זה בצורה הכי קשה, לא באלימות, לא בהשפלת כבוד האדם, לתת כנסות,
כן, לעצות. כן, אמרת השבוע... ובאמת מחאתי לך כפיים שזה כולל נקיטה בהליכים פליליים, וחשבתי...
הליכים פליליים עד כדי מאסר, אין לי בעיה. אם הוא מפיס
לכן
מחלה,
חשבתי לרגע שאולי זאת, כשנראינו את התמונות האלה, נושא... אולי אתה תדבר אחרת, ותגיד אולי המשטרה כאן
לא,
התקפה,
לא, לא, לא,
ולכן
לא,
תקפה
לא,
וזה.
לא. אני חושב אבי, שאנחנו
אבי, עושים אני פה... אגיד לך ממה אני חרד. כן, אני אגיד לך ממה אני חרד. ואני אומר לך, יעקב, בכנות אני אומר לך את זה. Okay. אתמול בהתלבטויות שלנו, והיו התלבטויות לגבי הצבעה של פינדרוס, ידענו שזה מהלך לא רציני, זה פופוליסטי. אבל עדיין כאמירה, מה אנחנו צריכים לעשות? דיברנו בינינו החברים, ושאלנו שבוע הבא, זה תאריכים מכוננים בחברה החרדית. ואני אסביר לך למה. שבוע הבא, ממשלת ישראל תכריז ותאשר הקלות לחברה הכללית הישראלית. רוב הציבור החרדי ששוהה בערים האדומות יישאר בסגר. שבוע הבא זה זמן חורף שתמיד נפתח בתחושה של התרוממות רוח וחדשנות ושמחה בחברה החרדית, שכולם הולכים לישיבות תלמודי תורה וימצאו את עצמם עם תלמודי תורה סגורים ועם כוללים סגורים ועם ישיבות סגורות. תהליך מכון, ואני שואל אותך שאלה, במצב כזה שמקים, משפילים והתמונות נראה מזוועה, מי מונע את זה שמחר, מחרתיים, בשבוע הבא, לא יצאו כ-300 ו-400 אלף חרדים להפגנה כנגד הממשלה? כי הרי אסור לצמצם הפגנות. אסור למנוע הפגנות.
אגב, אמרת השבוע משהו נכון, שברגע שמסירים גם את הצמצום על הפגנות, אז אי אפשר לאסור על יציאה מערים אדומות. כי כל אחד יכול לומר, אני יוצא להפגנה.
מי ייתן את הדין? הרי בסוף, מי יסבול? בסוף החברה החרדית יסבול. כי זה מחולל הדבקה במקדם גבוה יותר. ואנחנו עוד פעם נהיה בכותרות, עוד פעם למשיסה יעקב, עוד פעם כבר הפוכו אותנו כמעט למצוא רעים דמינו.
כן, אבל בוא נשאל שאלה, אנחנו רוצים קצת להתרכז בביקורת פנים, כי אתה יודע, הכי קל זה לצעוק על המשטרה, ולצעוק שעל הממשלה
לא נוהגת כמו... לא שמעת מביקורת פנים.
יפה, אז אני שואל אותך שאלה, אחוזי הדבקה הגבוהים אצלנו לא נוגבים מזה, ואני לא מדבר רק על חוגי שוליים קיצוניים, אולי גם הם משליחים על כולם, מאיפה הגיע על זה? איך הגענו לזה שהערבים, אתה מכיר את המגזר הערבי, הערבים הצליחו להוריד את ההדבקה ב-90%. למה אנחנו לא מצליחים לעשות את זה? כי החלטנו שאין אצלנו קורונה, האדישות משתוללת ברחוב החרדי, אולי נסתכל פנימה ונראה איפה אנחנו טועים, כי אם נוריד את התחלואה, רבי יעקב, אז זה לא נהיה בערים אדומות, ובעצם נהיה כמו כולם.
אין ספק, אני על דקה בחינה. אין ספק, תראה, אין ספק שהחברה החרדית, ויש לי ביקורת קשה, יש לי ביקורת על חלקים, אני לא אומר שוב, אני לא רוצה שאתה...
כן, דווקא המגזר שלך, המפלגה שאתה מייצג, והמגזר שאתה מייצג, יחסית שומרים על התקנות, יש את הקריאה שמועצת החכמים.
מה זה יחסית? הרב דוד יוסף התגלה בגדולתו, אני אומר לך, הפכתי להיות חסיד שלו.
אז לכן אני אומר, לכן זה בידינו, ויש לי ביקורת קשה על אותם פלגים וחלקים באוכלוסייה, שמי נתן להם מתחת לאף? להמשיך ולהפר את ההפרעה.
אגב, למה מתחת
לה? יעקב, מה עושים עם זה שמדובר באדמו"רים גדולים, ואתה יודע, כל פעם שאתה מדבר אומרים לך, אל תיגע בגדולי ישראל, מי שמך לדבר? מה עושים עם זה? אפשר להשתגע מהדבר הזה.
בוא אני אתן לך עצה? כמו שביבי נוהג?
כן.
תענה לשאלה, מה ששאל הכתב, תענה לו ככה. אותי מעניין הלכת ישראל, תורת ישראל, ונשמרתם מאות לנפשותיכם. אין לי משהו אחר חוץ מתורת ישראל. אין לי משהו אחר מהנחיה הזו של פיקוח נפש דוחה הכל. אין ספק בפיקוח נפש.
כדי, אפרופו ביבי, הזכרתנו אותו מקודם, אני יודע שאתה לא מחסידה במושבעים, אבל אני רוצה לומר לך, ביעקב, שהוא מתייחס אלינו בכפפות של משי. הרי מה החילונים טוענים? מה החילונים טוענים כלפה? אומרים, לא איתן...
אתה טועה. לא, אתה טועה. יש לי ביקורת קשה אליו בקטע הזה של
ה... אבל הוא לא הטיל סגר על הערים האדומות, והטיל על כל הארץ. הוא לא רצה להתנגש איתנו.
השבוע הוא אמר שיש כמה, הוא דיבר גם על איזה כמה ראשי ערים שדיברו בגנותו כדי לקבל חיבוק תקשורתי. הוא אמר, כפויי טובה, אני נשכב על הגדר, חוטף בגלל החרדים.
אני לא מתרגש. אני לא מתרגש. אולי, אז בוא כך פן של ביקורת בסוגיה הזו, דווקא כלפיו. אותו ראש ממשלה מוכשר. ויש לי, אני יכול למנות הרבה הישגים שלו מעבר לביקורת שיש לי. יש לי ביקורת קשה על ההתנהלות של זה. מה, הוא לא רואה שהוא הולך לאבד את החברה? הוא לא רואה שעוד מעט לא יעזור לו שהוא מלך כי לא יהיה לו עם? הוא לא רואה את הקרע ואת הרדיפה ואת ההסתה כלפי הציבור החרדי? מה הוא עשה למען זה? כמה ישיבות הוא השקיע עם מומחים כדי לנסות לפתור את הבעיות של הערים החרדיות? כמה הוא ניסה לצאת בקמפיין חיובי כדי למנוע את רף השנאה, הוא עשה משהו למה זה? תומד לי כפפות של משי, תודה רבה לך. הוא נתן פרס לקיצוניים, הוא נתן פרס לאלה שמפירים על חיות, בזה אני צריך להגיד לו תודה, אני כפוי טובה, הוא כפוי טובה.
אגב, אתה יודע...
השאלה אם יש משהו שחברי הכנסת והשרים החרדים ביקשו ממנו והוא לא נתן, הוא אומר, כל מה שמבקשים ממני, מלוניות...
לא, אני לא תחשיב, הוא ראש ממשלה של כולם, הוא צריך לדעת שיש לו בעיה קשה בחברה החרדית.
אבל הוא לא מכיר את החרדים, הוא מכיר את הנציגים. אייכלר עולה על הדוכן ועושה לו...
אולם ברכו, איזה נציגים בו, עם כל הכבוד. בניצול שואה. זה נציגים. השאירו את אריה דרי, יושב ראש המפלגה, לבד בצומת קבלת ההחלטות. גפני ברח לו, ליצמן ברח לו מצומת ההכרעות וקבלת ההחלטות. הכי טוב לשבת ביציאה של בני ברק וביציאה של הערים החרדיות ולמחוא כפיים ולומר ולבוא בטענות. אותי לא תשמע טענות חד-צדדיות. השאירו את אריה דרי לבד. איפה הם? איפה כולם? נשמע משהו?
אתה יודע מה, אני אתן לך דוגמה לזה שנתניהו מתנהג איתנו יחסית ביד רכה. אנחנו שומעים ששבוע הבא עומדים הרבה חוגים לפתוח בתי ספר ותלמודי תורה ומצפצפים. אם זה לא היה נתניהו אלא ראש ממשלה אחר, הוא מודיע חברים, מי שפותח למחרת בבוקר מאבד את רישיון ההפעלה שלו ומאבד את התקציב. עכשיו יש אצלנו חוגים שלא אכפת להם מקורונה, אבל מתקציבים מאוד מאוד אכפת להם. נתניהו לא עושה את זה, כי הוא כל הזמן דואג לשותפים החרדים שלו.
הוא היה מת לתקן את החקיקה, כרגע החקיקה לא מאפשרת לו לעשות את זה, אבל הוא היה מת לתקן את החקיקה הזו, ויודע שלא תהיה לו ממשלה באותו יום. בוא בחייך, הוא יודע גם, אתה יודע, הוא יודע שלא יעשה את זה.
אבל מה אני כמצפה ממנו?
אתה יודע מה אני כמצפה ממנו? אני כמצפה ממנו, אני מצפה ממנו, ישיבה משותפת, עם ראשי הסיעות החרדיות, עם אמיר אוחנה, לא לבוא להרגיע וללכת 5 דקות, עם מומחים, לשבת, לקבוע מסלול, תוכנית עבודה, איך מרפאים את הפצע. איך מתמודדים עם הבעיה, איך מספקים לראשי הרשויות החרדיות כלים בסגר. לא החוכמה להטיל סגר. איזה כלים אתה נותן לראש הרשות כשאתה מטיל לו סגר? אתה מקשה עליו יותר. פיצצת לו את המוקדים, פיצצת לו את מחלקת הרווחה, פיצצת לו את כל התשתיות של היישוב. על מה אתה משביט אותו, אתה אומר לו, תתמודד?
אבל ראשי רשויות מתראיינים ואומרים לך נשים פס על הסגר, שולחים את הילדים שלהם למוסדות, רואים אותם בחתונות.
אני רוצה לדון אותם לקפות.
אתה יודע מה, אנחנו קצת גם מחוברים ללשכת ראש הממשלה, הוא אומר, תשמע, כל הזמן באים אליי חברי כנסת מעדות התורה, רק תנו לי הקלות, תפתחו לי את הישיבות, תפתחו לי את המולדות.
שלא ישמע, הנה, יעקב מרגי אומר לך שלא ישמע עליי.
אני לא שומע מהם מילה אחת, איך אתם
עושים? רגע, אתה אומר כאן דבר חשוב, יעקב.
מה אמרת? בבקשה, כן.
אני אומר לך, אם זה, הם מבקשים רק הקלות, בלי כלים להתמודד עם התחלואה, שלא ישמע עליהם. יעקב מרגי אומר לך שלא ישמע עליהם. אבל אם הם מבקשים ממנו הקלות ותמורת זה, וגם ביחד עם זה כלים להתמודד, והם מצידם יתחייבו לאכוף, ולהתמודד כמו ראשי רשויות אחרים, אני יודע שיותר קשה להם, אני יודע שתנאי הפתיחה שלהם גרועים, אבל אני צריכים לדרוש את זה, לדרוש את הדלתה הזו מראש הממשלה. גם זו ביקורת גם כאן, השאלה אם הם עשו את זה. השאלה אם ראשי הרשויות החרדיות הגישו תוכנית התמודדות עם סגר, הרי הם ידעו שסגר.
אני יכול להבטיח לך שלא. אמר לי ראש עיר אחד, אומר לי, אני כבר הרמתי ידיים, כי יש אצלי כל מיני חוגים, שאני חלק מהם בוחרים שלי, שלא...
אז הוא מועל בתפקידו.
הוא אומר, מה, אני אחנך את העולם? האדמו"רים שלי נגדי, הציבור שלי נגדי.
יעקב ריבלין ואבי, אתה יודע שמה שאני אומר לך עכשיו בשידור, מה שאני אומר כל השבוע הזה, בשבוע על שם זכר, בחודש בשידור, גם מעצבן חלק מהבייס של הבוחרים שלי, אבל אני אומר, כי אני מאמין בהם. אני מאמין בזה וזה לטובתם. אריה דרעי מקבל החלטות בקבינט הקורונה, זה מכעיס, זה מעצבן, אבל זה מציל אותם. החוכמה זה לברוח?
כן, עכשיו אני רוצה לדבר...
תגיד עוד שאלה, יעקב, אפשר רגע?
כן.
עכשיו מדברים גם על מתווה הישיבות, שיעשו את הבדיקות בבית, את הבידודים בבית. עכשיו כולנו יודעים שלפחות חצי מהבחורים לא יהיו בבידוד בבית, ויצאו החוצה, אתה לא יכול לשלוט על בחורים. בקושי בישיבות הצליחו, ראינו איך זה קרה. הנה עוד פעם אנחנו הולכים לאותו מעגל, אז גם מי שעוד לא נדבק, ידבק עכשיו. גם הישיבות ששמרו בקפסולות נורמליות, עכשיו הכל ילך פייפן.
יעקב, אתה, בוא תקשיב. מה שהצליח, הנה, אני אומר לך, מודלים שהצליחו באמת, לא בפייק, מודלים שהצליחו באמת, צריך לאמץ אותם ולחזק אותם, תוך כדי בקרה ואכיפה. כן, הציבור שלנו, מה לעשות, צריך בקרה ואכיפה. ויש לנו אמצעים, ויש למדינה אמצעים שתעמיד אותם לטובת זה.
בוא נדבר על נתניהו באופן כללי, כי זה, אתה יודע, זה לא, אתה מדבר על חוסר ההתנהלות מול החרדים, אבל נראה לי שבקורונה הוא בכלל לא מתנהל, אתה יודע, החלטות מתקבלות ברגע האחרון, כל יומיים משנים
לא,
תקנות.
לא, אני לא מסכים איתך.
לא, כי שמעתי את מפכ"ל המשטרה מתראיין בידיעות אחרונות, הוא אומר, הציבור לא יכול, כי כל יומיים יש לך תקנות אחרות, פותחים.
מה לעשות, הקורונה לא סטטית. הקורונה לא סטטית, יש משק לנהל, יש לחצים, וצריך להתמודד איתם. אני לא רוצה ליפול, תשים לב. יש לי ביקורת עצומה מצד אחד, אני גם יודע לזהות איפה כן העשייה. אני לא נופל בזה. הכי קל לאלה, למקטרגים, לבוא
לומר... אתה מסכים עם זה, נתניהו
תראה? אין ברירה, אין לך ברירה אם אתה כל יומיים, שלושה, ארבעה, צריך להתקן את התקנות. אין ברירה.
בוא תראה רגע צעד אחד שנתניהו עושה נכון. הרי לפני ראש השנה היה לו ויכוח עם רוני גמזו, זה הפטפטן הזה, שאמר לא צריך להטיל סגר על כל הארץ ולא כלום, רק זה. נתניהו התעקש, הטיל סגר כללי, והנה תראה, ירדנו מ-9,000, 9,000 ל-2,000.
יעקב, חיזקתי אותו ואמרתי באומץ, אני יודע שהציבור שלי לאהב את זה, אני אמרתי אם צריך לי, השבוע אמרתי, אם צריך לסגור עוד שבוע, שבועיים, ואני יודע שאני לא חוזר לגל שלישי בעוד חודש, חודשיים, שיסגור עוד שבוע, שבועיים.
כן. אגב, אני חושב שצריך.
אמר שמנחה אותי, זה שלום הציבור.
אומר אריה דרעי שהיחיד שיודע לתפוס שליטה, ראינו את זה בגל הראשון, זה נתניהו. אומר, עזוב אותך מכל הסיפורים על להעביר את ה... את הבדיקות לפיקוד העורף, אנחנו רואים שזה קורס, כל אלה שצעקו לרוץ ולפתוח הכל. מה שצריך זה לתת לו את הפניות ולתת לו את העוצמה לקבל את ההחלטה. אתה חושב שבהזדמנות הזאת, הציבור החרדי גם צריך לומר את העננה המשפטית מעליו צריך להסיר, אפרופו מה שראינו השבוע, לעצור את המשפט ולתת לו להמשיך לעבוד?
קרחת את המצע עם המרור והחרוסת שלו בעיתה.
אנחנו בקורך תמיד.
בוא תקשיב. הטענה שהבאתי כלפי ראש הממשלה מעידה בדיוק מה שאומר הרי דרי. כשביבי רוצה להתמודד עם בעיה, הוא יודע להתמודד איתה. ואנחנו רוצים שהוא יתמודד איתה. וזו הביקורת שלי כלפיו. עכשיו... אני רוצה שהוא ייקח את זה לידיים ויטפל ויפתור את זה. כי הוא... כשהוא רוצה, הבעיה של ביבי ידועה.
שהוא מעדיף לדחות אחרות.
שהוא מקבל החלטות בדקה 90 עד שהפרצוף נצמד לקיר.
כן, נדבר עליו על נתניהו באופן כללי, אתה יודע, המתחם...
נבחרת עשתה מהפך בדקה ה-90, זה...
כן, לא המתחם רק, משה ארבל אמר השבוע משפט חכם, אחר כך הוא קצת חזר בו, כי הוא אמר שנתניהו לא הוגן כלפי גנץ...
לא, לא שאלת אותו למה הוא חזר בו.
לא,
לא שואל אותו, אתה לא שואל, טוב, לא
משואל. שהוא יתראיין אצלי, הוא ישאל את השאלה הזאת.
מה שכן יהיה פה, אני חייב, ואני סליחה שאני מתפרץ לדבריך יעקב, יותר ויותר חבר'ה אשכנזים מצביעי יהדות התורה, מזדהים עם השיח של ארבל ושל מרגי, מרגישים שהלב שלהם, והראש שלהם נמצא היום בשס.
הם חיים את המציאות הזו. הם חיים את המציאות הזו. מה, לחיות בבלוף זה נעים? בנדמה לי?
אני רוצה אבל לנחזור לשאלה שלשמה התחלנו את הקטע הזה. תראה, יש איזה, הממשלה הזאת בין היתר היא לא מתפקדת בגלל חוסר האמון מכחול לבן ונתניהו, ואנחנו בצד רגשי אולי נמצאים עם נתניהו, אבל גנץ בעצם צודק, הבטיחו לו רוטציה, הבטיחו הכל, לא מעבירים תקציב כדי לעשות נקודת יציאה, נתניהו פשוט מתכונן לרמות אותו.
אמרת לך, אבי, שאני מזוכיסט, שאמרתי שיעקב לא נושך לאחרונה.
אתה רואה?
בוא תקשיב.
הוא היה בוקר ברופא שיניים.
מאחר ואמרתי זאת בעבר, אני אומר זאת בצורה חד משמעית, קודם כל הסכמים צריך לקיים. אם השתנתה, מישהו חושב בין הצדדים שהשתנתה הסיטואציה וצריך לשנות חלק בהסכם, אנא תבוא תוכיח את זה. תבוא, תבקש מהצד השני, תסביר לו למה.
כלומר, וההתנהלות הזאת שלא להעביר תקציב גם פוגעת במדינה, בסדר, תתפקחו ביניכם.
החוסר אמון נובע מזה.
ראית איזה חוסר, מה זה שאין תקציב במדינה?
החוסר אמון והביקורת בעירייה בתוך הנגמש, בממשלה, בקואליציה, זה בגלל זה. אם אתה יבוא ראש הממשלה, זה הבעיה, אמרנו קודם, ראש הממשלה יש לו תכונה, הוא לא ממהר לחתוך, הוא לא ממהר להכריע. ויכול להיות שהוא במהלך השבוע, שבועיים, שלוש הקרובים, בסוף יכריע שהוא מעביר את 2021 ביחד. ואז פתאום כל אלה שיגידו, פתאום אלה, מה, ואלה שאמרו, 2020 זה הכי נכון, זה צריך לתת להם פרס נובל, שזה רק 2020, והנה פתאום, ביבי מסוגל לעשות להם, למשוך להם את השטיח ביום האחרון, להגיד להם, סליחה.
להערכתך, אנחנו הולכים לבחירות בחורף הזה?
הנה, אני אומר לך משהו שהוא, בצער אני אומר את זה. יש לי תחושה שמישהו רוצה לראות ירידה דרסטית בנתוני התחלואה כדי לקבל אומץ להוביל בחירות.
או להפך, אולי אלה
שמפריעים... יש מישהו שלא רוצה שזה ירד.
אולי אלה שמתנגדים לנתניהו, רוצים
שם... ההן, תשמע את הלב, מתוך הלב, תשמע את ההן, איך שאתה רוצה. שאלת אותי אם אני רואה בחירות, הנה אומר לך. אני לאט לאט מתחיל להאמין בקונספירציה הזו, שאם יהיו נתוני... תראה, אני לא רוצה להאמין שיש בר דעת אחד, שחושב, שיכול לסחוב את המדינה הזו, למערכת בחירות, בעיצומו של משבר קורונה קשה מאוד.
אבל זה, אנחנו הולכים לקראת זה, כן.
אם המשבר הקורונה ימשיך להיות עוצמתי, אני לא רואה ברדעת אחד, כולל ראש
הממשלה. אם זה ירד, נלך לבחירות.
אם זה יירגע ונראה שכביכול שוחררו כל ההגבלות ואין נתוני תחלואה והכל בשליטה.
נלך לבחירות.
יש לי חשש ש...
והשאלה כמובן המתבקשת מאלה, אם יהיה בחירות ורשימת ש"ס תיבנה מחדש, האם הרב מרגי, אתה רואה את עצמך חבר גם בכנסת הבאה, או שבזאת סיימת?
אני עכשיו מדפדף לך את הממורי שלך, בארכיון שלך. אני שמתי לעצמי רף עד גיל 62 להיות בזירה ציבורית לתרום כרגע. לכן תעשה חשבון, אם יש בחירות היום, עדיין לא 62. אז התשובה נאמרה.
טוב, נדבר בגיל 62, להעריך את זה.
תודה רבה.
טוב, תשמע, אנחנו פותחים ברעיון איתך את תוכנית החורף שלנו, ואני חייב לומר לך שכאן המפיקה אמרה לנו, אולי תלו את ראש המפלגה הזה, את השר ההוא, אמרנו לה, אנחנו רוצים לשמוע את הקול של יעקב מרגי, כי אנחנו מרגישים שהקול של המיינסטרים החרדי הכאוב מדבר מגרונו. וכל מה שאני רוצה להגיד לך גם בשם יעקב, תמשיך ככה.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
גם עושים עבודת קודש בתודעה של החברה החרדית, זה נכון גם כל שפוי ושאמית, לא כולם אמיתים בתקשורת החרדית, לומר להביא את הדברים האלה.
תודה רבה לך.
תודה רבה.
עכשיו איתכם, פיל פוליטיקה, עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
שמעתם על הטרגדיה של משפחת שיף? הרב שיף נפטר והשאיר שבעה יתומים רכים בביתו חודש אחרי שהסבא והסבתא נפטרו ביום אחד מהקורונה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר.
שיפודי נתנאל, שיפודי נתנאל.
גם בסגר שיפודי נתנאל איתכם. יריד אוכל מוכן לשבת ביום שישי מהשעה 7 בבוקר.
50 סוגי בשרים, 20 סוגי דגים, 50 סוגי פחממות, 30 סוגי סלטים, מאכלים בוחרים ומאכלים מסורתיים מכל העדות. רוצו עכשיו לשיפודי נתנאל, רחוב שמוטקין 8 ראשון לציון, בהשגחת בדס בית יוסף, משגיח צמוד במקום.
למשלוחים חייגו כוכבי 90-89.
שיפודי נתנאל.
הרגע הזה שאת יודעת שקנית חיתולים במחיר ממש חסכוני. עכשיו בסניפי ברקול, נתיב החסד ושפע ברכת השם. פמפרס בייבי דריי, החיתול מספר אחת במחירות בעולם. 4 אריזות ב-100 שקלים בלבד.
תתקדם. תתחדש. סידרנו לך נתיב מובייל, כל דגמי סמסונג 2020. ועכשיו, מבצע מיוחד לרוכשים מכשיר חדש. חבילת גלישה 100 ג'יגה ושיחות חינם לשלושה חודשים. חייגו ל-074-717-17. 074-717-17. בחשרות בית דין צדק בני ברק.
אביס מחירת רכב מציגה רכב עד הבית, מגוון רכבים במחירים חסרי תקדים, גם אפשרות קנייה של הרכב הישן וגם תוכלו לקבל עד 100% מימון. חייגו עכשיו לאביס מחירת רכב, כוכבית 5326, כפוף לאישור הגוף המממן ולתקנון. אביס, כוכבית 5326.
כל פעם שאני נכנס לכאן, אני מרגיש שמשהו מתבשל. אז מה בישלתם היום?
אנחנו, מרקנטיל סמייל, בישלנו לך יופי של הנחה. רוצה לטעום? מחזיקי כרטיס אשראי מרקנטיל סמייל נהנים מהנחה קבועה במעמד החיוב ברכישה באחד מסניפי רשת נאמן. פרטים מלאים באתר מרקנטיל סמייל, בכפוף לתקנון.
מים חמים לשבת, זה מיני בר, נועם אחד, כוכבי 85-10.
שלוש עליכם ואחת עלינו. מבצע 3+1 מתנה על מגוון אריזות קפה ליד ושוקולית. אל תפספסו. ברשתות השיווק המשתתפות במבצע, כפוף לתנאי המבצע. קפה ליד.
עכשיו איתכם פיל פוליטיקה עם ההיסטוריון והפרשן יעקב ריבלין ועורך הדין אבי בלום.
חזרנו מהפרסמות, יעקב, רעיון טוב נתן כאן יעקב מרגי, היה שווה להביא אותו, הוא אומר דברים קשים מאוד, הוא אומר בעצם לנתניהו, אל תלך אחרי חברי הכנסת מיהדות התורה, כי טובת הציבור לא מעניינת אותם. גפני ברח, ליצמן ברח, תשמע, לא שמעתי דברים כאלו מאף פוליטיקאי חרדי.
תראה, הוא אמר את זה גם בהקשר לזה, שהיחיד שנשאר במערכה זה ארי דרי, וזה נכון, אבל אני אומר לך בכנות, כשאני מסתכל מה ארי דרי עושה, אז אני רואה גם כן שהוא עובד בתחום של ההקלות, חתונות 200 איש בקפסולות, לפתוח את חיי הדת. אני, יש לי תחושה של דז'ה וו, והתחושה היא אבי של סוף הסגר, סוף הגל הראשון, תחילת הגל השני. גם אז השרים וחברי הכנסת התחרו מי נותן הקלות ומי מביא יותר.
הנה, אנחנו כבר רואים שזרקתי לו במילה. הייתי מצפה
בתור המבוגר האחראי, שיגיד, רגע, רגע, תחכו עם ההקלות, כי אנחנו לא יודעים לאיפה אנחנו הולכים, זה עדיין 2,000 נדבקים.
הנה, מתווה הישיבות שעכשיו מדברים עליו הוא אסון. אם יהיו בידודים בבית, חצי מהם לא יבודדו, גם הישיבות שהצליחו לשמור בתוך הקפסולות שלהם בגלל משמעת קשה מאוד, חזקה מאוד, הם יפלו, אנחנו יודעים לאן זה הולך. ויהיו הדבקות, עד עכשיו אנחנו שומעים על בחורים שסוחבים כל מיני מפגעים, חלק עייפים, חלק מתלוננים על חוש טעם וריח, חלק עדיין לא יודעים מה זה ישליך על העתיד שלהם. הייתה כאן הפקרות גדולה מאוד. הורים, מאות ואלפי הורים זוהמים על מה שנעשה בהיכלי הישיבות בזמן
קיץ. זה נכון, אמרנו את זה כמה פעמים.
בזמן אלו זה הולך להיות גם בחורף.
אבי, אנחנו צריכים גם לראות את הצד השני, ואני דיברתי עם משגיח רוחני, בישיבה שככה ככה שמרה, ובאמת היא שמרה דבקות, אומר לי, מה אנחנו יכולים לעשות? מגיע זמן חורף, 3 חודשים בחורים יהיו בבית, אומר לי, איך הם יחזרו אליי אחר כך? אומר לי, אנחנו מאמרים פה על כל הקיום של עולם התורה. אתה זוכר בסוף הגל הראשון, תחילת זמן קיץ, היה קשה מאוד להחזיר את הבחורים ללימודים.
תשמע, יש ישיבות ש-90% שנדבקו כבר, אבל אלה שלא, אז למה לא ללכת על אותה מתכונת שהייתה באלול? מי שהצליח לשמור באלול, למה לא ללכת על אותה מתכונת גם עכשיו?
ההבדל הוא, אבי, שאלול זה חודש אחד, ואנחנו מדברים פה על 5 חודשים, הרי כולנו יודעים...
זה עשו זמן עד חנוכה, אחר כך שבועיים בבית.
אז זה אולי מה שעושים. אז אולי זה מה שעושים, באמת. אני מניח שפעם ילמדו מה...
אגב, מתברר שהייתה הפקרות גדולה, זה שווה תחקיר בפני עצמו, אני רמזתי לזה קצת בטור. אנשים קיבלו כספים על המלוניות האלו, חלק העדיפו שידבקו בגלל זה ידו, עדיף לא לדבר, תדע מה? פשוט שערוריה, מה שיעקב מרגי אמר על חברי הכנסת, זה נכון גם על חלק מההנהגה בסדרה הניהולית של הישיבות, שהעדיפו את טובתם הכלכלית על טובת הבחורים. אין לי מילים אחרות לומר.
תראה, יכול להיות שתשומת הלב, הוא דיבר על זה שיהדות התורה לא עוסקת בעניין הזה, והכל זה דרך, אולי בגלל שיהדות התורה אבי עסוקה בדברים אחרים, הרי ליצמן כן התפטר, חוזר להיות סגן שר, לא חוזר להיות סגן שר, בינתיים ידידנו איציק כהן התמנה להיות...
אתה יודע מה, יהדות התורה מממשת את המאוויים של הרבה מהבוחרים שלה שזוהמים על מה שקורה, בעיקר בצד הליטאי, והיא נותנת כלים לשס, כי השס ניקים דווקא בסדר.
היא נתנה להם את תיק השיכון.
כן, והפכה את איציק כהן לשר במשרד האוצר של זה משמעות גדולה מאוד.
הוא גם שר השיכון בפועל.
לא, הוא גם שר השיכון בפועל, וגם במשרד האוצר הרי ישראל כץ מנותק מכל הסדרה של הפקידים במשרד, ומי שאתה יודע, יוצא ובא בחדריהם, יודע יום הולדת של כל רפרנט ופקיד, זה איציק כהן, הוא קדנציה רביעית שם ולא בכדי, ועכשיו הוא גם יושב ליד שולחן הממשלה, אתה מבין על האוזן של מי כולם ילחשו עכשיו?
כן, זה ברור, רק יש לנו את השאלה אם ליצמן יחזור להיות סגן שר או לא יחזור
להיות. נו, מה אתה אומר? לאיזו גרסה אתה מאמין? בגור אומרים, חלק אומרים שהוא לא יחזור?
אני מאמין
שאתה אומר שהוא יחזור רק אחרי השושנה. קוצים או שושנים, מה יהיה פה?
רובים בשושנים.
רובים בשושנים.
אני מאמין לשתי הגרסה. זאת אומרת, יש באמת התלבטות האם יש צורך שיחזור או לא. ויכול להיות בהחלט מצב שלא יהיה סגן שר במשרד השיכון, יהיה שר. והוא יחתום על מה שמוטי בבצ'יק יביא לו, זאת אומרת, בשר השיכון בפועל יהיה מוטי בבצ'יק. אז אולי זה מסביר קצת מה שקורה מאחורי הקלעים. יכול להיות שעובדי הלשכה של ליצמן מעדיפים להיות לבד.
מה קורה אגב באגודה? שם התפרקות מוחלטת, אה? הדברים נעשו מאחורי הגב של חלק מהחברים. התכנסו מזכירי המועצות רק עם גפני ודרי, אף אחד מהאגודאים לא היה.
בוא נגיד
בזה בטוח. הדברים שאנחנו שומעים שם זה כמו בימים הקשים של דגל ואגודה.
כן, מה שקורה בתוך אגודת ישראל זה התפרקות מוחלטת. חלק לא מדברים אחד עם השני, ואם הם מדברים...
הקורונה מכה גם שם?
לא יודע.
הקורונה הפוליטית.
למה להשים תמיד את הווירוס הסיני? חסרות לנו בעיות משלנו? לפני הקורונה לא היו בעיות פנימיות? מה שקורה פה כעת הוא שליצמן מחפש את דרכו בחוץ או בפנים, ויש לי תחושה, ואתה יודע מה, בוא נבחן את זה לטווח של כמה שבועות, שאם ליצמן יהיה בחוץ מאיזושהי סיבה, אולי הוא ינסה למשוך גם את החברים שלו להיות בחוץ, עוד מעט יהיה סגר
עליו עם הדומות. אני מההתחלה אמרתי לך, כשאמרו שליצמן הוא כל יחיד ואין לו משמעות, שאם הוא יהיה בחוץ זה יהיה כמו נפתלי בנט בציבור הדתי-לאומי, הוא יקרא תיגר על נתניהו ולא חסר על מה, הרי כל יום יש לך איזו חתונה שמרביצים בה, ואז כשהשיח שלו קיצוני לצד אחד, כולם מתיישרים בהתאם, הוא בסוף יגרור את כולם החוצה. נו, הרי מחכה לנו עתיד ורוד, עברות בחוץ.
בוא נדבר...
ממשלה מאוד יפה. בוא נדבר... פגשתי השבוע את איווט, הוא נראה מאוד מרוצה.
לצערי נורא. בוא נדבר דירקטי, מי זה למשוך את כולם החוצה? אייכלר ממלא בחוץ, והוא מנופף תמונות של שוטרים מכים מפגינים. אין לו שום קשר לקואליציה, טסטר, לא...
אני אחרי שראיתי אותו השבוע, יש לי הגדרה. יש ניצולי שואה ויש מנצלי שואה.
טוב, זה כבר חריף מדי, בוא נתמקד בעניין שלנו.
אני לא אומר על אייכלר, אני סתם הגדרה שנפלה לי בראש.
אמרתי את זה על מישהו אחר.
אייכלר בחור טוב, כן.
אמרתי את זה על מישהו אחר בשעתו. הסיפור הוא שאת מי יש להוציא החוצה? אייכלר ממילא בחוץ, תסר יש לו את הוועדה לפניות, אני לא יודע מה. נשאר לו בעצם להוציא את סגן השר פורש בחוץ.
הוועדה לפניות הנגיף. אם יש נגיד חסידות שהנגיף עדיין לא הגיע אליה, היא פונה לטסלר והוא מסדר מעבר בטוח.
כן, הוא בעצם ינסה להוציא את פורש, אבל יש כאן שאלה מעניינת. למה ליצמן היה צריך שאיציק כהן יהיה שר במשרד השיכון, במשרד האוצר, וזה יכול להגיד שמקלב יהיה שר במשרד התחבורה?
לא, ליצמן ואיציק כהן זה אהבה שאינה תלויה בדבר. פעם היא הייתה תלויה בדבר בשנאה משותפת לגפני, אבל מאז שחוק האברכים עבר, גם היחסים כהן לגפני הם יחסית בסדר, אבל הם פשוט רצים הרבה שנים קדימה, ואף פעם לא ראיתי מריבה ביניהם. זו שותפות שהיא מתחת לרדאר במחוזות הפוליטיים.
זאת אומרת שאיציק כהן יסכים להיות החותמת גומי ולחתום, אגב, בחינתו של איציק
כן,
זה סבבה.
כן, מנכ"ל משרד השיכון אגב ובבצ'יק, אם איציק כהן עלו לבית של ליצמן ערב המינוי, בשביל להסדיר שם את הכל בצורה הברורה ביותר. אז זה לא משנה אם הוא יהיה סגן בפועל או לא יהיה סגן בפועל, הם ינהלו את המשרד.
היחיד בינתיים שמרוויח מהמהלך הזה זה איציק כהן, שקיבל כן. עד בחודשים האחרונים שנותרו לו עד הפרישה בחודש אדר, ואני אף פעם לא הרעתה מלהזכיר את זה, שהוא חתם
לא יפרוש. לא יפרוש, איזה יפרוש.
יפרוש, יש מכתב חתום
למועצת החכמים. הוא חשב שהוא אכל אותה כי הוא לא יהיה שר דתות, בסוף הוא קיבל תפקיד יותר משמעותי עכשיו, וברגע שהוא שר במשרד האוצר, אף אחד לא יוותר עליו. אתה תראה שהוא יישאר גם קדנציה הבאה, אני אומר לך.
טוב, הכל יכול להיות במצב של קורונה, במשר השיקון, אולי הוא יהיה גם סגן ראש הממשלה, אם מישהו יתפטר, או יגישו נגדו כתב אישום, הרי הכל יכול להיות.
לא, טוב, גם נותן להם תמורה היום, תשמע, אנחנו יודעים מה קורה בוועדת הכספים, גפני נוכח נפקד, נאחל לו רפואה שלמה, והגורם החרדי היחיד שיש לו שיג ושיח בנושאים התקציביים, ונמצא כל היום במשרד האוצר, זה איציק כהן. לא יוותרו עליו כל כך מהר.
בהחלט, הכל יכול להיות, בוא נאחל לו שימשיך לטובת כולנו. אם כן, אני די סקפטי, אבי, אנחנו חושב ש...
איזה שיר לשים בסוף? מראה כהן או שזה כבר לא מתאים? עברו הימים הנוראים.
עברו הימים הנוראים ו...
אז תבחר משהו, נו. אתה תמיד יש לך בחירות טובות.
לא יודע, תזרוק אתה איזה מרש טוב, משהו פרשת בראשית, או תחילת של חורף, תן תל ומטר, תפילת גשם.
יאללה, תן תל ומטר, יש את זה בגרסה חסידית. נאתגר את הטכנאי שלנו. בוא נאמר תודה רבה לעושים במלאכה, לאבי שלום, הנהדר. רץ איתנו עכשיו בתקופת החורף, לאסתי פלד, העורכת האקטואליה של רדיו קול חי, לצוותים באולפני ירושלים ורחובות. נהיה כאן שוב בשבוע הבא, בשיר סיום, אבי שלום, הפעם אתה בוחר. שבת שלום.
ברכנו, השם אלוקנו, בכל מעשי ידינו בכל מעשי ידינו ברכנו השם אלוקנו וברך וברך את שנתנו ותן, תן, תן, תן טל ומטר על פני האדמה מה, 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 תן, תן, תן תן טל ומטר על פני האדמה ותן, תן, תן, תן טל ומטר על פני האדמה מה, 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 תן, 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 תן טל ומטר על פני האדמה Shame.
לי, כל חי תמיד איתי.